שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קט"ו במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד ארוך במיוחד, אנחנו מתחילים באמצע קי"ד עמוד ב' ונסיים באמצע קט"ז עמוד א', השיעור היום יהיה 24.5 דקות. הנושא שלנו היום זה מניין שאיסור בשר וחלב זה לא רק בישול, כמו שכתוב בפסוק, אלא גם אכילה והנאה. זה היה הנושא שלנו לאורך כל השיעור, נראה בעניין הזה שישה מקורות, ועל כל מקור יהיו דיונים. אז המקור הראשון זה רב אשי, והוא לומד את זה מהפסוק, לא תאכל כל תועבה. עכשיו בפשטות, הפסוק הזה מובא כפתיחה לפרשייה של בעלי חיים אסורים, אבל רב אשי אומר שזה בא ללמד על כל תועבה, כלומר כל דבר שהשם תיעב, כמו בשר וחלב שמבושלים ביחד, אסור באכילה. עכשיו זה לגבי אכילה, מה עם הנאה? אז כאן אנחנו משתמשים בכלל של רבי אבאו, שכל מקום שכתוב סתם איסור אכילה בתורה, זה לא רק אכילה, אלא גם הנאה. מאיפה לומדים את זה? כי לגבי נבלה, שגם לגביה כתוב סתם איסור אכילה, התורה מתירה בפירוש ליהנות מזה, כלומר למכור לנוכרי. אז מזה שהתורה צריכה להתיר שם בפירוש הנאה, זה אומר שאם היא לא הייתה מתירה, הנאה הייתה אסורה, אז מכאן שסתם איסור אכילה כולל גם איסור הנאה. אז זה המקור של רבשי, עוד פעם לא תאכל כל תועבה, ושסתם אכילה זה גם איסור הנאה, ועכשיו על המקור הזה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה על הכלל של רבי אבאו שסתם איסור אכילה זה גם איסור נאה, כאמור הבאנו את המקור לזה מנבלה, אז במאמר מוסגר הגמרא מביאה את כל הברייתא שמדברת על מה בדיוק מותר בנבלה ומה אסור. נקרא קודם את כל הפסוק, זה אגב גם אחד מהפסוקים של בשר וחלב, זה ישמש אותנו עוד כמה פעמים בהמשך, כתוב בדברים י' לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. עכשיו עוד פעם נחזור על מה עושים עם נבלה, לגר, כלומר גר תושב אשר בשעריך תתננה ואכלה, כלומר נתינה בחינם, או מכור לנוכרי, כלומר בכסף. זה הפסוק, ובברייתא יש מחלוקת תנאים, האם זה בדווקא? רבי יהודה אומר שזה בדווקא, כלומר לגר אפשר רק לתת בחינם, ולנוכרי אפשר רק למכור ולא לתת בחינם, זה רבי יהודה, לעומת זאת רבי מאיר אומר שזה לאו דווקא, אלא אפשר לתת ולמכור לשניהם. זאת המחלוקת, עכשיו איך הם מוצאים את זה מהפסוק? הרי לכאורה הפסוק באמת כרבי יהודה, שאומר שלגר נותנים ולנוכרי מוכרים, אלא שאומר רבי מאיר שאת אמצע הפסוק אני מייחס גם לגר וגם לנוכרי. כלומר זה כאילו כתוב, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור, כלומר אפשר לתת או למכור לגר, וגם תתננה ואכלה או מכור לנוכרי. עוד פעם, תתננה ואכלה או מכור, מתייחס גם לגר וגם לנוכרי. זו דעת רב מאיר, לעומת זאת רב יהודה אומר, אי אפשר לקרוא את זה ככה, הרי באמצע יש את המילה או, כלומר זה בא לחלק שלגר דווקא נותנים ולנוכרי דווקא מוכרים. אז עוד פעם, רבי מאיר אומר שהאמצע מתייחס לשניהם, ורב יהודה אומר שהוא לא מתייחס לשניהם כי יש את המילה או. ועכשיו לסיום הברייתא נראה מה רבי מאיר עושה עם האו ואיך רב יהודה מגיב. אז רבי מאיר אומר, אתה צודק שהאו בא ללמד שיש כאן איזושהי חלוקה ביניהם, והחלוקה היא שאם אתה כבר נותן בחינם, עדיף שתיתן לגר בחינם מאשר לנוכרי. לעומת זאת רבי יהודה אומר, בשביל זה אני לא צריך את המילה או, כי הרי לגר תושב ממילא יש מצווה להחיות אותו, כתוב וחי עמך. ממילא כיוון שכתוב את המילה או, זה בא לומר משהו יותר קשוח, וזה שלגר מותר רק בנתינה ולנוכרי רק במחירה. עד כאן דיון ראשון על המקור של רבשי, זה היה מאמר מוסגר על מה שאמרנו שבנבלה התורה התירה בפירוש הנאה. עכשיו נראה את הדיון השני, וזה על מה שרבשי אמר, שכשכתוב לא תאכל כל תועבה, זה בא לאסור כל תועבה, כלומר גם בשר וחלב, באכילה. עכשיו על זה מיד אפשר להקשות, הרי אפשר למצוא הרבה איסורים, שלמרות שמישהו עבר עליהם ובעצם בזה הוא עשה תועבה, בכל זאת התוצאה מותרת באכילה. אז איך זה מסתדר עם הכלל שלא תאכל כל תועבה? אז באמת הגמרא תביא שישה מקרים כאלה, והיא תענה עליהם אחד אחד. אנחנו נביא אותם, ולא בדיוק לפי הסדר, אלא נראה את הראשון, השני, החמישי והשישי בקבוצה אחת, ואז את השלישי והרביעי. אז ארבעת הדינים הראשונים שהגמרא מקשה עליהם זה מי שעובר על איסור שבת, התוצאה עדיין מותרת בשבת, לפחות מדאורייתא. דבר שני, מי שחורש בשור וחמור, או שחורש בפרה חסומה, גם אז הזרעים מותרים. דבר חמישי, זה מי שעובר על איסור אותו ואת בנו והוא שוחט, עדיין הבהמה שחוטה מותרת. ודבר שישי, מי שמוצא כן ולוקח את האמא במקום לשלח אותה, אז אמנם יש מצווה לשלח אותה, אבל היא מותרת באכילה. אז הנה אתה רואה ארבעה דברים שלכאורה הם תועבה, כי הוא עבר על איסור, ובכל זאת זה מותר באכילה. זאת הקבוצה הראשונה של השאלות, ובשביל לענות על זה אפשר ללכת בשני כיוונים, ונראה שהגמרא לפי רש"י הולכת בשניהם ביחד. כיוון אחד, שזה כיוון קצת יותר טכני, זה לומר שבאמת אתה צודק שגם שם התוצאה אמורה להיות אסורה באכילה, אבל מה נעשה שיש לימוד מיוחד שמתיר את זה באותו מקרה? זה כיוון אחד, שכל מקרה הוא בעצם יוצא דופן. כיוון שני, זה שבאמת יש פה הבדל יותר עקרוני בין בבשר וחלב לבין אותם ארבעה איסורים. בבשר וחלב לא רק שהמעשה מתואב אלא גם התוצאה מתואבת, כלומר התורה מחשיבה בשר וחלב שמבושלים ביחד כדבר מתואב. לעומת זאת בדינים שהזכרנו, מעשה שבת, חרישה בשור וחמור ביחד, שחיטה באותו יום או שהוא לא שלח את הקן, במקרים כאלו רק המעשה הוא מתואב, כלומר הוא הגיע לתוצאה בדרך לא טובה. אבל אם נסתכל רק על התוצאה בפני עצמה בלי לדעת איך היא הגיעה לכאן, אז היא עצמה לא מתואבת, הרי הבהמה היא בהמה שחוטה רגילה, או שהתבשיל שבישלתי בשבת זה תבשיל רגיל, זה רק מתואב בגלל המעשה שגרם לאותה תוצאה. ממילא מסבירה הגמרא לפי רש"י שהדין שלא תאכל כל תועבה זה אמור רק לגבי דבר שהתוצאה עצמה מתואבת, כמו בשר וחלב וגם כמו בעלי חיים אסורים, שזה הפשט של הפסוק, וזה לא אמור לגבי דברים כמו מעשה שבת, ששם רק המעשה מתואב אבל התוצאה היא תוצאה רגילה. אז עוד פעם, אלה שני הכיוונים. כיוון אחד זה להביא פסוק מיוחד לכל אחד מהדינים שבא להתיר אותו. כיוון שני זה לומר שיש כאן הבדל עקרוני. וכאמור, לפי רש"י נראה שהגמרא בעצם הולכת בשני הכיוונים, כי לגבי מעשה שבת היא מביאה לימוד מיוחד. היא אומרת שלגבי שבת כתוב קודש היא, ומכאן לומדים שרק היא קודש, אבל מעשיה אינם קודש, כלומר הם לא אסורים. אז הנה יש לנו פסוק לגבי שבת, אבל רש"י אומר שזה לא רק לימוד טכני לגבי שבת, אלא זה מלמד את העיקרון שאמרנו מקודם, ולכן הגמרא לגבי חורש בשור וחמור אומרת שלומדים את זה קל וחומר משבת, שגם אצלו יש את אותו עיקרון. ורש"י אומר שגם לגבי האיסור של אותו ואת בנו ושילוח הקן, רש"י אומר שהיה אפשר ללמוד את זה מאותו עיקרון שלמדנו משבת, אבל הגמרא גם כן מביאה לימוד ספציפי לכל אחד מהם לגבי אותו ואת בנו. היא לומדת מזה שיש דרשה מיוחדת לאסור אותו ואת בנו למקדש, מכאן שלהדיות זה מותר. ולגבי שילוח הקן גם כן יש לימוד ספציפי, זה לא לימוד מפסוק אלא פשוט מהיגיון. אומרת הגמרא, לא יכול להיות שיהיה מצווה לשלח את האמא ושנאמר שהאמא הזאת עכשיו אסורה באכילה, כי אז אנשים ימצאו אותה ויאכלו אותה והם לא ידעו שהיא אסורה, לכן חייבים לומר שהיא מותרת באכילה. אז אלה היו ארבעת האיסורים הראשונים שמהם הקשנו על הכלל של רבשי שלא תאכל כל תועבה. עכשיו נביא עוד שני איסורים שלגביהם כבר לא נוכל לתרץ את אותו עיקרון שהתועבה היא רק במעשה ולא בתוצאה, כי אצלם כמו בבשר וחלב התוצאה גם מתועבת, ובכל זאת אנחנו רואים שהם מותרים באכילה. במה מדובר? בכלי זרעים ובכלי בהמה. אז מה עושים? למה זה מותר באכילה? עונה הגמרא שעל כל אחד מהם גם כן יש לימוד מיוחד שמתיר. לגבי כלי בהמה ראינו בלמדחת עמוד ב' שיש דרשה מפורשת שזה אסור לגבוה, אז מכאן שלהדיות זה מותר. לגבי כלי זרעים הגמרא מביאה שני מקורות. מקור אחד מזה שהתורה אוסרת בפירוש בכלי הכרם, אז כנראה שכלי זרעים מותרים, אבל דוחה הגמרא שמכאן אי אפשר ללמוד שמותרים לגמרי, כי זה רק מראה שיש הבדל בדרגה בין כלי זרעים לכלי הכרם. אז אפשר לומר שכלי הכרם אסורים גם באכילה וגם בהנאה, ואילו כלי זרעים מותרים בהנאה אבל עדיין אסורים באכילה. אז מאיפה נלמד שהם אפילו מותרים באכילה? לכן הגמרא מביאה מקור שני, וזה שיש הקש בין כלי זרעים לכלי בהמה. ממילא כיוון שכלי בהמה מותר, כמו שהקדמנו לפני רגע, אז גם כלי זרעים ומותרים לגמרי. עד כאן שני הדיונים על המקור הראשון של רבשי, שכאמור בא להביא מקור לנושא שלנו, מניין שבשר וחלב אסורים גם באכילה וגם בהנאה. רבשי למד את זה מהפסוק לא תאכל כל תועבה. עכשיו, חמש שורות לפני סוף קט"ו עמוד א', אנחנו עוברים למקור השני, וזה של ריש לקיש. ריש לקיש לומד את זה מפסוק שכתוב לגבי קורבן פסח, שכתוב אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים. עכשיו נשים לב שקורבן פסח ובשר בחלב זה הדברים היחידים בתורה שיש לגביהם איסור בישול. ממילא אומר ריש לקיש, כיוון שכתוב לגבי פסח כפלות ובשל מבושל, אז המבושל כאן מיותר, אז זה בא ללמד על האיסור בישול השני, כלומר בשר וחלב, שגם אצלם אם בישלו אותם ביחד הם אסורים כמו קורבן פסח שבושל גם באכילה וגם בהנאה. זה המקור של ריש לקיש, ועל זה אין לנו דיון. מה שכן יש לנו זה שרבי יוחנן שואל אותו, למה המצאת מקור חדש? הרי כבר יש מקור, וזה המקור של רבי. אז זה בעצם מוביל אותנו למקור השלישי, שזה המקור של רבי, ועוד מעט נראה למה ריש לקיש לא יסתפק בו. אז המקור של רבי שנמצא ממש בשורה הראשונה בעמוד ב' זה מפסוק שנאמר לגבי איסור אכילת דם. כתוב בדברים י' ב' לגבי פסולי המוקדשים, כלומר בהמה קדושה שיש בה מום ואז אפשר לבדות אותה ויוצאת לחולין, אז כתוב שמותר לאכול אותה, אבל רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר, ואז עוד פעם לא תאכלנו על הארץ תשפחנו כמים, ועוד פעם לא תאכלנו למען יתב לך ולבניך אחריך. עכשיו אומר רבי שלא תאכלנו כאן מיותר, לכן הוא בא ללמד על דבר דומה שגם לגביו יש איסור אכילה, וזה לגבי בשר וחלב. עכשיו מסבירה הגמרא למה בשר וחלב דומה לפסולי המוקדשים, כי גם פסולי המוקדשים זה עירוב של שני מינים. למה זה עירוב של שני מינים? אז רש"י מסביר שזה בגלל שפסולי המוקדשים הם גם קצת חולין וגם קצת קודשים. מצד אחד מותר לאכול אותם חופשי כמו חולין, מצד שני הם אסורים בגיזה, בחליבה, במלאכה, כלומר הם גם קצת כמו קודשים, ממילא זה נחשב שני מינים. תוספות אומר שזה בגלל בגלל שבפסולי המוקדשים יש היקש לצבי ולאייל, לכן זה נחשב שני מינים. בכל אופן, זה המקור לאיסור האכילה בבשר וחלב לפי רבי. עכשיו, כאמור, רבי יוחנן שאל את ריש לקיש למה הוא לא הביא את המקור הזה, והוא הביא את המקור מקורבן פסח. אומר לו ריש לקיש, כי מהמקור של רבי אפשר רק ללמוד איסור אכילה, אבל אי אפשר ללמוד איסור הנאה. עכשיו, אומרת הגמרא, באמת לפי רבי, מאיפה הוא ילמד איסור הנאה? אז בשביל איסור הנאה, מביא מקור נפרד לגמרי, וזה גזרה שווה שיש בין בשר וחלב לבין איסור הזנות של קדש. כתוב בבשר וחלב באמצע הפסוק שקראנו מקודם, כי עם קדוש אתה, ובקדש כתוב ולא יהיה קדש, אז כמו ששם מדובר באיסור הנאה, גם בבשר וחלב יש איסור הנאה. עד כאן המקור השלישי של רבי, שזה בעצם שני מקורות נפרדים, מקור אחד לאיסור אכילה ומקור שני לאיסור הנאה. המקור הרביעי זה של דבי רבי אליעזר, זה נמצא ברבע העליון של עמוד ב', והוא לומד את זה מהקש בין בשר וחלב לבין מחירה לנוכרי של נבלה. כי כאמור, באותו פסוק שהזכרנו מקודם בדברים י' ד', יש באותו פסוק גם את היתר למכור לנוכרי נבלה, וגם את האיסור של בישול בשר וחלב. מה הקשר? אז אומר רבי אליעזר שזה בא ללמד שאם בישלת בשר וחלב, אפילו לנוכרי אסור לך למכור, כלומר שבשר וחלב מבושלים אסורים גם בהנאה, כלומר הכסף שתקבל מהנוכרי. זה היה המקור הרביעי, שזה בעצם רק איסור הנאה, אבל ממילא אפשר ללמוד מכאן גם איסור אכילה, כי הרי גם זה הנאה. ועכשיו אנחנו עוברים למקור החמישי, שזה אולי המקור הכי ידוע, וזה של דבי רבי ישמעאל. הוא אומר שלומדים את זה מזה שכתוב שלוש פעמים בתורה את האיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו. אז פעם אחת זה לפשט של בישול, פעם שנייה זה לאיסור אכילה, ופעם שלישית זה לאיסור הנאה. זה המקור החמישי. המקור השישי, שלגביו נראה את הדיון הכי ארוך, זה של מרייתא של איסי בן יהודה. זה מתחיל ממש באמצע עמוד ב', והדיון לגביו ימשיך עד אמצע עמוד הבא. גם אצלו יש פיצול בין המקור לאכילה לבין המקור להנאה. לגבי איסור אכילה הוא למד את זה מגזרה שווה לטריפה, כי בבשר וחלב כאמור כתוב כי עם קדוש אתה, ובטריפה כתוב ואנשי קודש טיון לי. אז כיוון שטריפה אסורה באכילה, אז גם בשר וחלב אסורים באכילה. זה לגבי אכילה. לגבי איסור הנאה, כאן המקור שלו קצת יותר מורכב, לכן לפני שנראה את המקור נקדים שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת זה שלפעמים בגמרא יש לימודים מכמה מקורות ביחד, ויש שתי אפשרויות איך לעשות את זה. אפשרות אחת, שגם ראינו דוגמה לזה אתמול, זה בניין אב משני כתובים. כלומר, שאנחנו לומדים משני מקורות בשווה, כלומר, במצב שאי אפשר ללמוד רק ממקור אחד, כי בכל אחד מהם יש איזושהי פרחה, כלומר, שאולי זה דווקא מוגבל למקרה מסוים, או שיש שם איזושהי חומרה, אבל ביחד משניהם כן אפשר ללמוד, כי המגבלה שיש באלף אין בבית, והמגבלה שיש בבית אין באלף. זה נקרא בניין אב, בגמרא קוראים לזה הצד השווה. רק נדגיש שלפעמים בשיטה הזאת, בהתחלה, כשמנסים ללמוד רק מאלף, לפעמים זה מתחיל בבניין אב מאלף, ולפעמים בקל וחומר מאלף, אבל בכל אופן בסוף זה הופך לבניין אב מאלף ובית ביחד. אפשרות שנייה לעומת זאת, זה שמתחילים בקל וחומר מאלף, ואז מביאים פרחה, ואז כשמוסיפים את בית, לא הופכים את זה לבניין אב משני כתובים, אלא עדיין זה נשאר קל וחומר מאלף. רק הוספנו את מקור בית בשביל לנטרל את הפרחה שיש על אלף. עכשיו, באפשרות הזאת, אם יש פרחה גם על בית, אנחנו לא חוזרים עוד פעם לאלף, כי אז זה יהפוך לאפשרות הראשונה, כלומר בניין אב משני כתובים, אלא נביא מקור ג' בשביל לנטרל את הפרחה שיש על בית. אז זאת הקדמה הראשונה, שיש שתי אפשרויות איך לומדים מכמה מקורות. לפעמים זה בניין אב משני כתובים, ולפעמים זה קל וחומר ממקור אחד, והשאר רק באים לנטרל את הפרחות. אז זאת הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה זה שאנחנו נראה עכשיו שתי שיטות איך דוחים בניין אב או קל וחומר. שיטה אחת שעובדת רק נגד בניין אב ולא נגד קל וחומר, זה שנמצא איזושהי תכונה שיש במקור שממנה אנחנו רוצים ללמוד, ואין בדבר שאליו אנחנו רוצים ללמוד. למשל, אם המקור זה גידולי קרקע, והדבר שאליו אנחנו רוצים ללמוד זה לא גידולי קרקע, אז נוכל לומר שאי אפשר ללמוד, כי אולי המקור מלמד דווקא על גידולי קרקע. זאת שיטה אחת. בגמרא אצלנו זה נקרא כלשהו, כלומר למצוא תכונה כלשהי שנמצאת במקור. שיטה שנייה נקראת חומרה, ובה אפשר להשתמש גם כנגד בניין אב וגם כנגד קל וחומר. בשיטה הזאת אנחנו לא מסתפקים בלמצוא איזושהי תכונה שיש במקור ואין בדבר שלו רוצים ללמוד, אלא צריך למצוא תכונה שהיא גם מראה שהמקור חמור יותר, ואז ממילא אתה כבר לא יכול ללמוד מהמקור קל וחומר, כלומר מהדין הקל אל הדין החמור, כי גם המקור יש משהו שבו הוא חמור יותר, ובזה דחינו את הקל וחומר, וגם אפשר לדחות עם זה בניין אב. אז עוד פעם, שיטה ראשונה זה תכונה כלשהי, שיטה שנייה זה למצוא חומרה. אלה שתי הקדמות, נחזור עליהם עוד פעם ממש מהר. הקדמה ראשונה זה שראינו שתי שיטות ללמוד מכמה מקורות, או שזה בניין אב משני כתובים, ואז זה עדיין מוגדר כבניין אב, או שזה קל וחומר רק מהראשון, והשאר רק באים לנטרל את הפרחות. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה שיש שתי שיטות של דחייה. כשדוחים בניין אב מספיק לדחות על ידי תכונה כלשהי, כשדוחים קל וחומר חייבים לדחות על ידי משהו שמראה על חומרה. עד כאן ההקדמות, ועכשיו ניגש למקור של איסי בן יהודה לזה שבשר וחלב אסור לא רק באכילה, אלא גם בהנאה. אז המקור שלו הוא קל וחומר מעורלה. כלומר, כמו שעורלה זה דבר שאסור באכילה וזה גם אסור בהנאה, אז ממילא כל דבר שנראה שהוא חמור יותר מעורלה והוא אסור באכילה, קל וחומר שהוא גם אסור בהנאה. אז ממילא בשר וחלב, כיוון שהם חמורים מעורלה, בזה שבשביל ליצור אותם ביחד עברו כאן על עבירה של בישול, ואילו בעורלה אין עבירה בעצם זה שיש עורלה, ממילא כיוון שזה חמור יותר, אז קל וחומר שגם בבשר וחלב יש גם איסור הנאה. זה המקור, ורק נדגיש שהקל וחומר זה רק על דברים שאני כבר יודע יודע שמסורים באכילה, ואז אני מצרף על ידי הקל וחומר גם את איסור הנאה, אבל זה לא על דברים שאני עדיין לא יודע שבכלל אסורים באכילה, וממילא אי אפשר להקשות על הקל וחומר הזה מכל הדינים שראינו בהתחלת השיעור, כלומר מעשה שבת, חורש בשור וחמור וכולי, כי שם אפילו לא ידענו שהם בכלל אסורים באכילה, ממילא עליהם הקל וחומר לא יעבוד. וממילא נוסיף כאן בסוגריים שאלה של הגמרא עוד כמה שורות, היא שואלת אם כבר יש לך מקור לאיסור הנאה, אז למה אתה צריך מקור נפרד לאיסור אכילה? הרי אכילה זה גם הנאה, הנאה גמרא כמו שהרגע אמרנו, שהקל וחומר מתבסס על זה שאני יודע שזה כבר אסור באכילה, והקל וחומר רק מוסיף איסור הנאה. כי אם נאמר שהקל וחומר בא ללמד את שניהם, גם אכילה וגם הנאה, אז באמת זה לא יסתדר עם כל אותם מקרים שראינו בהתחלת השיעור, ששם ראינו דברים שנעברה עבירה, ובכל זאת זה מותר גם באכילה וגם בהנאה. בכל אופן זה הקל וחומר של איסי בן יהודה, כשהמקור הבסיסי הוא עורלה, וההנחה היא שבשר וחלב חמור מעורלה, ממילא גם בבשר וחלב יש איסור הנאה. אבל עכשיו הגמרא תפרוך את הקל וחומר, כי תראה שיש משהו שבו דווקא עורלה חמור מבשר וחלב, וממילא בעקבות הפרחה הזאת נצטרך להוסיף לסיפור עוד שני דינים, אבל נדגיש שאנחנו מוסיפים אותם לא בשביל לומר שזה בעצם לימוד מכמה מקורות, כלומר בניין אב משני כתובים, אלא זה עדיין יהיה קל וחומר מעורלה, ואנחנו רק מוסיפים את המקורות הנוספים בשביל לנטרל את הפרחה. אז מה הפרחה על עורלה? אומרת הגמרא שיש משהו שעורלה חמורה מבשר וחלב, וזה שבעורלה לא היה שעת הכל כלומר, מההתחלה זה היה אסור, לעומת זאת בשר וחלב, עד שבישלו אותם ביחד, לא היה שום איסור. ממילא כבר אי אפשר ללמוד קל וחומר מעורלה, זאת הפרחה, ובשביל לנטרל אותה, מצרף את הגמרא את איסור חמץ, שגם חמץ אסור באכילה ובהנאה, ואצלו אין את החומרה הזאת, כי בחמץ גם כן הייתה לו שעת הכושר לפני פסח. אז בינתיים צרפנו את עורלה וחמץ, אבל גם על חמץ יש פרחה, שבחמץ יש קרת, אז ממילא גם משם אי אפשר ללמוד, לכן מצרפים דין שלישי, וזה כלאי הכרם, שגם שם אסור באכילה ובהנאה, ושם אין קרת, באכילה ובהנאה, ושם אין קרת. אז לסיכום, המקור של איסי בן יהודה זה קל וחומר מעורלה, ואליו צרפנו את חמץ וכלי הכרם. למה? כי כאמור, בעורלה יש חומרה שלא הייתה לשעת הכושר, לכן צרפנו את חמץ שהייתה לשעת הכושר, ובחמץ יש חומרה שזה קרת, לכן צרפנו את כלי הכרם. עוד פעם, עורלה, חמץ וכלי הכרם. אז זה המקור המשולש, ועכשיו על זה נראה שתי קושיות עם תשובות, ובזה נסיים. השאלה הראשונה היא למה צרפנו את השלב השלישי, כלומר כלי הכרם, לכאורה היה אפשר לוותר על זה, ולהשתמש רק בעורלה וחמץ. הרי מה הייתה הבעיה עם חמץ? שיש בו קרת, אבל הרי בעורלה אין קרת, אז ביחד משלימים זה את זה. עכשיו רק בסוגריים נדגיש שהשאלה כאן זה לא רק שאפשר לוותר על השלב השלישי, אלא שבעצם בזה אנחנו משנים את סוג הלימוד, כי עד עכשיו אמרנו שמדובר עדיין בקל וחומר מעורלה, וחמץ וכליים זה רק תוספות. לעומת זאת, אם נקבל את השאלה של הגמרא ונוותר על כליים ונאמר שלומדים מעורלה וחמץ וכל אחד משלים את השני, אז זה כבר לא קל וחומר מעורלה, אלא זה בניין אב משני כתובים, ולומדים מהתכונה המשותפת של שניהם, ששניהם אסורים גם באכילה וגם בהנאה. ממילא נאמר שגם בשר וחלב אסור גם באכילה וגם בהנאה. אז עוד פעם, זאת השאלה של הגמרא, בוא נוותר על כליים ונלמד בניין אב משני כתובים, מעורלה וחמץ, כשכל אחד משלים את השני, חמץ משלים את הבעיה של שעת הכושר, ועורלה את הבעיה של קרת. זאת השאלה, ועונה הגמרא שזה לא אפשרי, כלומר אי אפשר ללמוד רק מעורלה וחמץ לבשר וחלב, כי לימוד כזה היינו יכולים לפרוך. איך נפרוך אותו? אז על זה הגמרא מביאה שתי הצעות, את הראשונה היא דוחה. ההצעה הראשונה היא של רבשי, והוא אומר שאפשר לפרוך את זה ממקור חיצוני, כי הרי מה רצינו ללמוד מהבניין אב? שכמו שעורלה וחמץ אסורים גם באכילה וגם בהנאה, אז גם בשר וחלב יהיה אסור גם באכילה וגם בהנאה. אומר רבשי, אפשר לפרוך את זה בקלות אם נמצא מקור אחר שהוא אסור רק באכילה והוא לא אסור בהנאה. איזה מקור? איסור נבלה, אסור רק באכילה ולא בהנאה. זאת הפרחה של רבשי, אבל דוחה את זה רב מורדכי על פי כללי לימוד של ריש לקיש. הוא אומר, נכון שבניין אב רגיל, כלומר ממקור אחד, באמת אפשר לפרוך כך, אבל אבל בענייניו משני כתובים אי אפשר לפרוח ממקור חיצוני, אלא רק מתוכם בעצמם. כלומר, כמו שאמרנו בהקדמה, להראות ששניהם עוסקים בתחום מסוים, וממייל אי אפשר ללמוד לתחום אחר. לכן באמת הגמרא מביאה הצעה שנייה לפרחה, שהיא כן מתאימה לדרך הפרחה שעכשיו אמרנו, וזה שגם עורלה וגם חמץ הם גידולי קרקע, לעומת זאת בשר וחלב זה מבעל חיים, וממייל אי אפשר ללמוד בענייניו מגידולי קרקע לבעל חיים. זאת הפרחה שהגמרא מציעה, אם היינו מנסים ללמוד את זה בעניין אב משני כתובים, מעורלה וחמץ, לכן איסי בן יהודה לא אמר כך, אלו למד את זה משלושה מקורות, קל וחומר מעורלה, עם השלמה של חמץ ושל כלאיים. אז את הפרחה על האפשרות של בניין אב הבנו, אבל עכשיו הגמרא מקשה שלכאורה אפשר להשתמש באותה פרחה גם כנגד מה שאיסי בן יהודה אומר בפועל, כלומר שזה קל וחומר מעורלה עם תוספת של חמץ וכלאיים. איך? אז הגמרא מקשה על זה בשני שלבים, אנחנו כאן נצרף את שני השלבים. אומרת הגמרא, קודם כל, על עצם ההשלמה מכלאיים אפשר לפרוח שהרי גם כלאיים זה גידולי קרקע, ושלב נוסף, גם כל השלישייה זה גידולי קרקע, אז לכאורה אי אפשר ללמוד משם לבשר וחלב. זאת הקושייה של הגמרא על השלישייה, כאמור, למה לא משתמשים באותה פרחה של גידולי קרקע? ועל זה עונה עוד פעם רב מורדכי על פי הכללים של ריש לקיש, שאי אפשר לפרוח כך. למה? כי הרי כשאנחנו אומרים שמדובר דווקא בגידולי קרקע, באיזה סוג פרחה מדובר? בסוג הראשון, כלומר תכונה כלשהי, ולא בפרחה של חומרה, וממילא, כמו שכבר הקדמנו, בסוג הזה של פרחה אי אפשר להשתמש כנגד קל וחומר, ורב מורדכי מוסיף שלא רק כנגד קל וחומר פשוט אי אפשר להשתמש בכזאת פרחה, אלא גם כנגד קל וחומר כמו שלנו, שזה קל וחומר עם שתי תוספות, אי אפשר להשתמש בפרחה הזאת לא כנגד התוספת של כלאיים וגם לא כנגד כל השלישייה ביחד. עד כאן הדיון על הקושייה הראשונה על המקורות של איסי בן יהודה. נזכיר עוד פעם, שאלנו למה איסי בן יהודה לומד את זה מקל וחומר משולש, הוא יכל לכאורה לעשות בניין אב משני כתובים, אמרנו שהוא לא יכל כי היינו פורחים שזה גידולי קרקע, לעומת זאת על הקל וחומר המשולש אי אפשר לפרוח כך כי קל וחומר משולש לא פורחים בתכונה כלשהי. אז זאת הייתה הקושייה הראשונה על השלישייה של איסי בן יהודה, ועכשיו בשורה החמישית בקופת זין עמוד א' אנחנו עוברים לקושייה השנייה. הקושייה השנייה גם היא על התוספת של כלאיים, והיא המשך ישיר למה שהרגע אמרנו. הרגע אמרנו שאי אפשר לפרוח על התוספת של כלאיים, שזה דווקא גידולי קרקע, כי בשביל לפרוח לא מספיק להביא תכונה, אלא צריך להביא חומרה. לכן עכשיו מקשה הגמרא שבאמת בכלאיים גם יש חומרה ביחס לבשר וחלב. מה החומרה? חומרה שכבר מוכרת לנו מעורלה, וזה שגם בכלאיים, כמו בעורלה, לא היה אף פעם שעת הכושר לעומת בשר וחלב, שלפני שהם בושלו הם היו מותרים. אז זאת פרחה לכאורה לצירוף של כלאיים, ועונה על זה רבד אבר אבא שזה פשוט לא נכון. גם בכלאיים יש מצב שבו כן היה שעת הכושר. מה הכוונה? אז נסביר קצת יותר את העניין הזה של שעת הכושר. בבשר וחלב, כשאנחנו אומרים שהיה שעת הכושר, הכוונה היא שאותו בשר ואותו חלב שעכשיו הם אסורים כי בישלנו אותם, לפני שבישלנו אותם, הם ממש בעצמם היו מותרים באכילה. זה בבשר וחלב. עכשיו בכלאיים, בשביל לומר שהיה שעת הכושר, אנחנו צריכים לומר שהחלק של הצמח שעכשיו נאסר הוא בעצם עצמו לפני כן היה מותר. מתי זה קורה? אז אומר רבד אבר אבא, זה קורה בזריעה. כלומר, אם אני זורע גרעין חיטה בתוך כרם, בהתחלה כשהגרעין הזה מתחיל לנבות והוא גודל קצת, הוא עוד לא נאסר. מתי הוא נאסר? הוא נאסר רק בהשרשה. ואחרי שהוא השריש, מה נאסר? לא רק מה שיגדל מכאן ולהבא, שאצלו באמת לא הייתה שעת הכושר, כי הוא אסור מיד כשהוא נוצר, אלא נאסר גם הזרע ומה שגדל מאז שזרעתי ועד ההשרשה. אז הנה, באותו שלב ראשון, יש לנו משהו שגדל והוא היה מותר, ורק אחרי ההשרשה, פתאום הוא הפך לאסור. אז הנה אנחנו רואים שגם בכלאיים יש מצב שבו כן הייתה שעת הכושר, ולכן אי אפשר לומר שלגבי זה כלאיים חמורים מבשר וחלב. אז זאת התשובה של רבד אבר אבא, שגם בכלאיים כן הייתה שעת הכושר, ואם זה נשאר, אבל נראה על זה קושייה מהירה של רב שמאיה בר זעירא ותירוץ של אביי, ובזה כמעט נסיים. מקשה רב שמאיה בר זעירא, מה שאמרנו עכשיו שבכלאיים, מה שכבר היה מותר כשהוא השריש, פתאום הופך להיות אסור, לא מסתדר עם משנה בכלאיים בפרק זין. שם המשנה אומרת שאם אני לוקח חיטה שכבר גדלה ומכניס לכרם, והיא גודלת קצת, כך שזה נהיה כלאיים, מה שנאסר זה רק מה שגדל, כלומר אותו קצת שנוסף. אבל מה שכבר היה, הוא לא נהפך לכלאיים. אז למה בזרע אתה אומר שגם מה שהיה לפני השרשה כן נהפך? עונה הבעיה, זה לא בעיה, באמת יש שני מסלולים. כשזורעים, אז באמת מה שנאסר זה לא רק מכאן ולהבא, אלא גם מה שזרעתי. לעומת זאת, אחרי שזה כבר גדל, אז מה שנאסר זה רק מה שגודל, ולא מה שכבר גדל, והוא גם מראה את זה בפסוק. בפסוק כתוב, פן תקדש המלאה, הזרע. אז הזרע זה למסלול של הזריעה, והמלאה זה למסלול של הגדילה. בזה סיימנו את שתי הקושיות על המקור המשולש של איסי בן יהודה לאיסור הנאה בבשר וחלב. הגענו בערך לשליש העליון של קופת זין עמוד א'. עד כאן החלק המרכזי של השיעור, שבו הבאנו 6 מקורות למשנה שאמרה שבשר וחלב אסור לא רק בבישול, אלא גם באכילה וגם בהנאה. עכשיו לסיום, הגמרא מפתיעה ואומרת שבאמת יש דעה חולקת, וזה רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון, שהוא אומר שבאמת בשר וחלב אסור באכילה, אבל מותר בהנאה. מה המקור שלו? אז גם הוא, כמו איסי בן יהודה, לומד את זה מהקש מטריפה, שבשניהם כתוב קודש, רק שבניגוד לאיסי בן יהודה, הוא לוקח את ההקש הזה עד הסוף, והוא אומר, בוא נלמד בדיוק כמו טריפה, כמו שבטריפה היא אסורה באכילה אבל מותרת בהנאה, גם בשר וחלב אסורים באכילה אבל מותרים בהנאה. זה המקור לדעת רבי שמעון שבכלל אין איסור הנאה. בזה הגענו לנקודתיים באמצע קופטת זין עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. ראינו היום 6 מקורות לזה שבבשר וחלב יש גם איסור אכילה והנאה. המקור הראשון היה של רב אשי, שאת האכילה הוא למד מלא תאכל כל תועבה, ואת ההנאה הוא למד שכל אכילה זה גם איסור הנאה. על הלימוד הזה שלא מתועבה הקשנו ממקרים אחרים שגם הם לכאורה תועבה, ובכל זאת הם לא אסורים לא באכילה ולא בהנאה, שזה מעשה שבת, חורש בשור וחמור ביחד או בפרה חסומה, בהמה שנשחטה באיסור של אותו ואת בנו, שילוח הקן, כלאי זרעים וכלאי בהמה. לגבי חלק מהדברים ענינו, כמו לגבי שבת, שיש כאן הבדל עקרוני, ששם רק המעשה היה מתועב אבל התוצאה לא מתועבת, לעומת זאת בבשר וחלב התוצאה עצמה מתועבת, ולכן דווקא שם יש גם איסור אכילה והנאה, ולכן דווקא שם יש גם איסור אכילה והנאה. וחוץ מההבדל העקרוני, גם הבאנו לימודים ספציפיים למה באותם מקרים אין איסור אכילה. בכל אופן, עד כאן היה דיון על המקור הראשון לאיסור האכילה, מלא תאכל כל תועבה. המקור השני היה של ריש לקיש מקורבן פסח, שכתוב ובשל מבושל, המבושל מיותר ומלמד על בשר וחלב, שאסור כמו קורבן פסח שבושל גם באכילה וגם בהנאה. המקור השלישי היה של רבי, שאת איסור האכילה הוא למד מהאיסור של דם, שכתוב לא תאכלנו וזה מיותר, אז בא ללמד על דבר דומה שזה בשר וחלב. את איסור הנאה הוא למד גזרה שווה של קודש קודש מאיסור לא יהיה קדש, שגם שם מדובר בהנאה. המקור הרביעי היה של דבי רבי אליעזר, הוא לומד את זה מהפסוק של בשר וחלב, שכתוב באותו פסוק שנבלה אפשר למכור לגוי, אבל לא לבשל בשר וחלב. משמע שגם אם בישלת, אסור למכור את מה שבישלת לגוי, כלומר אסור לך ליהנות מהכסף, וכיוון שאסור בהנאה, גם אסור באכילה, כי גם אכילה זה הנאה. המקור החמישי היה של דבי רבי ישמעאל, שהוא לומד מזה שכתוב 3 פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו, אז הפעמיים הנוספות באות ללמד על אכילה והנאה. והמקור השישי שבו עסקנו באריכות זה של איסי בן יהודה, שאת איסור האכילה הוא לומד גזרה שווה לטריפה, אבל כאמור זה רק לימוד חלקי, כי טריפה מותרת בהנאה, ואילו לדעתו בשר וחלב אסור בהנאה, לכן את ההנאה הוא לומד ממקום אחר, וזה קל וחומר מעורלה, שעורלה קלה יותר בזה שלא היה באיסור, ובכל זאת היא אסורה בהנאה, אז גם בשר וחלב קל וחומר שהם גם אסורים בהנאה, ולזה צריך לצרף גם את חמץ וכיליים. את חמץ צריך לצרף, כי בעורלה יש גם חומרה שלא הייתה לשעת הכושר, לכן מצרפים את חמץ, ובחמץ יש חומרה שיש קראת, לכן מצרפים את כלי הכרם. עד כאן המקור המשולה של איסי בן יהודה. על זה מקשה הגמרא שתי קושיות. קושיה אחת, למה בכלל צריך את השלב השלישי? בוא נעשה בנייניו משני כתובים, מעורלה ומחמץ. עונה הגמרא, כי אז היינו פורחים את זה. איך היינו פורחים? אז רב אשי רצה לומר שהיינו פורחים את זה ממקור חיצוני, מנבלה, אבל רב מרדכי אומר שאי אפשר, לכן הגמרא אומרת שהיינו פורחים ואומרים שאי אפשר ללמוד משניהם בבנייניו, כי שניהם גידולי קרקע, לעומת בשר וחלב, שזה לא גידולי קרקע. עכשיו, על זה בסוגריים הקשנו, אם כבר הבאנו את הפרחה הזאת, אפשר לפרוח את זה גם על כליים, הרי גם כליים זה גידולי קרקע, וגם כל השלישייה הזאת זה גידולי קרקע, אבל עונה רב מרדכי, על קל וחומר, וגם על קל וחומר משולש כזה, לא פורחים מתכונה, אלא בשביל לפרוח, צריך להביא חומרה, ולכן זה מביא אותנו לקושייה השנייה, וזה באמת ניסיון לפרוח את הלימוד מכליים, על ידי זה שבכליים גם כן יש חומרה, שלא הייתה לו שעת הכושר, אבל עונה על זה רבי דברבה, זה לא נכון, בכליים כן הייתה שעת הכושר, וזה משלב הזריעה ועד ההשרשה. ולסיום ראינו דעת רבי שמעון, שהוא אומר שבכלל אין איסור הנאה בבשר וחלב, כל טוב.